ערב טוב. יום שישי בערב. בזמנים כתיקונם, ברגיל זה היה פחות או יותר היום האחרון של הריטריט הכי ארוך. נכון? ריטריט של שבוע. מחר היינו כזה עושים כבר את השיחה של הסוף, מתפזרים הביתה. מרגישים מוכנים ללכת הביתה? לא, יש. מה עם כל אלה שלא אמרו? כן. אוקיי. מי רוצה ללכת הביתה? לפעמים ריקי. אוקיי. אתם כמובן חופשיים, כן? אנחנו ממשיכים, זה די מדהים, תראו איזה בנפיט. עד יום שלישי, נצח, נצח עוד נפרס. לפנינו, מי יודע. ובכלל, הריטריט הזה לא היה ברור אם הוא יתקיים, לא היה ברור אם הוא בהתחלה לא היה צוות, ואז היה קורונה. נפסיק אותו באמצע, כמה אנשים ילכו. אולי רק בשביל לעדכן. אנחנו פה. אנחנו נשארים פה ואנחנו לא בודקים יותר. ומי שירגיש חולה, תגידו לנו. זהו. מבחינתי עשיתי וי על הדבר הזה. אז חשבתי שהגיע הזמן אולי בריטריט לראות אם יש לכם שאלות. אנחנו נעשה את הפורמט הזה של חקירה, לא הערב, בערב אחר. יהיה לכם עוד הזדמנות לקפוץ לכאן ולצלול פנימה. ועכשיו חשבתי לפתוח את זה למרחב יותר קבוצתי, שאם יש שאלות שקשורות למה שעשינו כאן כל השבוע ביחד, בזמן טוב רגע, בנחת, יום שישי בערב, לעצור רגע ולשמוע. לשמוע אתכם, מה שלומכם, משהו שקשור לתרגול שאולי רוצה עוד דבר, משהו שקשור ללימוד. אני רק סקרנית ברמת ידיים, כמה אנשים עוד לא פגשתי לאחד על אחד? תרימו עוד פעם, סורי. מחר. אז קחו לכם רגע לבשל את השאלה. זה יכול להיות על הלימוד ועל התרגול, וזה גם יכול להיות על החיים. Anything between heaven and earth. אבל פחות שאלות פילוסופיות. ופחות שאלות על אנשים אחרים. תדברו מתוך מקום ששייך אליכם, שקשור לחוויה שלכם, או מה שמעניין אתכם, או מה שהיא ממש החוויה שלכם, שאתם עוברים או אתם פוגשים. חוקרים. ובואו נראה. לא בטוח שיהיה זמן לכולם, כל מי שירצה לשאול, אבל לפחות נתחיל. אז פשוט תרימו יד. כן, מן ימין. תלוי איזה החלטות. האם טוב או מומלץ לקבל החלטות גדולות במהלך ריטריט? להתחתן? להתגרש? כאלה? לא. להקדיש את עצמנו לתרגול? כן. להפוך את החיים שלנו למלאי טוב וחסד וחמלה, כן. אבל בדרך כלל, תראה, זה ככה קצת בהומור, אבל הרבה פעמים אנחנו מגיעים לריטריט מתוך, עם איזושהי אג'נדה. לא דיברתי על זה בהתחלה, אני דיברתי על זה בהרבה ריטריטים בהתחלה. אנחנו מגיעים עם אג'נדה, יש לנו איזה בעיה בוערת שאנחנו רוצים לפתור, שאלה גדולה שאנחנו רוצים לתת עליה תשובה. ואנחנו חושבים או מספרים לעצמנו את הסיפור שזאת הסיבה שהגענו לריטריט. עכשיו יש לנו שבוע, שבוע, במקרה הזה 10 ימים, לפתור את העניין הזה, אחת ולתמיד, נכון? סוף סוף יש זמן לשבת ולחשוב ולפתור ולהגיע לתשובה. אז זהו שלא. כי אתם יודעים, זה כמו, מה זה אינסייט? מה זה תשובה אמיתית לשאלה? מה זה תובנה שמשחררת אותנו? אלה הבלחות כאלה של חוכמה בתודעה שמגיעות כשאנחנו מאפשרים להם את התנאים. אם אנחנו נשב ונחפור ונחפור ונחפור, זה יברח ויברח ויברח. כן? ומדי פעם קורות ההבלחות האלה, משהו מבפנים מגיע ואומר לך כן, כן, בנימין, כן, זה זה. וגם אז שווה להשתהות עם זה עוד כמה זמן. במיוחד אם זה קשור לדיילי לייף, באמת למה לעשות עם החיים שלנו, שזה שוב שאלה ממש משונה והחיים צוחקים. אתם כאילו, אנחנו שלכם, כאילו כמון, הפוך גוטה. שלושת רבים האנשים לא מכירים את הציטוט הזה, לא חשוב, מציצים פעם אחרת. anyway, אז זה טוב לחכות לאינטגרציה, כשאתה יוצא מהריטריט, לראות מהם הדברים שהעמיקו בך, והם רלוונטיים לשאלות שבאת איתם, השאלות שאתה מתמודד איתם, במה שנקרא חיי היום יום. make sense? פחות או יותר? יופי, תודה. כן. אוקיי, יופי של הבחנה, קודם כל. כן, זה משעשע אותנו, אנחנו אומרים, what kind of a mind am I carrying? מה זה? מה זה כל הג'אנק הזה? כן, אז כשהבודה דיבר על, קודם כל שאלה מצוינת, כשהבודה דיבר על מחשבות לשים לב למה מיטיב, מה לא מיטיב, מה תומך, מה לא תומך, אז ההבחנה לפחות שהוא עשה היא די פשוטה. מחשבות לא מיטיבות, מחשבות שיש בהן טינה וזעם ורצון לנקמה ורצון להרע ורצון לפגיעה, ומחשבות שהן מיטיבות זה ההפך, כאלה שאין בהן את הדבר הזה, וגם כאלה שיש בהן חמלה ואהבה וידידות ורצון להיטיב. אז זה מאוד סכמטי כזה. הטיצ'ינג עבר בצורת סכמות כאלה, בין השאר כנראה כדי שיהיה קל לזכור אותו. אבל מה שמעניין, עוד אספקט שמעניין פה, זה בדיוק מה שאת שמת לב, שהרבה מאוד מהמחשבות הן מחשבות סתם, כן? והן כאילו, אין בהן שום דבר יותר מדי מיטיב, נכון? אולי הם לא ברמה הנוראית של מזיקות, אבל הם גם לא, מחשבות שעושות לך טוב ועושות לעולם טוב, נכון? וזה המקום, קודם כל, כל מה שעלייך לעשות זה להבחין בזה, בדיוק כמו שעשית. עכשיו, מה קורה לנו בדרך כלל? אנחנו שמים לב למה קורה לנו בתודעה וזה מביך אותנו. אם היינו, נגיד, ממציאים איזה מכשיר כזה שהיה משדר את המחשבות שלנו על איזה מסך גדול שכולם היו יכולים לראות. מי היה מתנדב? חוץ מטל. בדרך כלל רוב האנשים לא היו מתנדבים, נכון? מדברים פה על סכומים גדולים, מי היה מתנדב? לא, 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 עד כאן. אני עוד... עדיף שיחשבו עליי עוד דברים טובים, מאשר שיראו מה הולך לי במיינד. עכשיו, מה קורה פה בקטע הזה? אנחנו מזדהים עם התוכן של המיינד שלנו. אנחנו מזדהים, בקיצור, אנחנו חושבות שאנחנו זה המיינד שלנו. המיינד שלנו זה אנחנו. המחשבות שלנו זה מי שאנחנו, והמחשבות מגדירות אותנו. אנחנו מתביישות בהן, מנסות להסתיר, לא נעים לנו בפני עצמנו, כל מיני סיפורים כאלה. זה רק חושף לנו את עומק ההזדהות. וזה טוב, זה טוב לראות את עומק ההזדהות. כי המחשבה, כמו כל דבר אחר בעולם התופעות, היא באה, היא הולכת, יש לה סיבות, יש הבניות, יש התניות, יש תרבות, יש סביבה, יש מלא סיבות למה מחשבה אחת מרימה את הראש והופ, בוקעת לאוויר העולם עם כל השטותניקיות שלה. או עם הארומה הלא מיטיבה שלה. לא אני, לא שלי, לא בשבילי, לא בגללי. אוקיי? כזה מין. וזה כבר ה-wisdom. אז זה מצוין, התרגול הזה שאת עושה, לראות מה זה מה, מה מיטיב, מה לא מיטיב, מה מיטיב, מה לא מיטיב, ואז את רואה, כל כך הרבה חומר לעוס לעיפה עד לא מיטיב. Very interesting. עצם היכולת לראות את זה בלי שיפוט, מתחילה לשנות את התמונה. ולזכור, זה לא יכול להגדיר אותך בשום צורה. המחשבות שלך, שלך, כבר בשפה הצטבחנו, הן לא שלך. הן לא את והן לא שלך. והיכולת לראות את זה, לראות מחשבה כמחשבה, מתחילה להיפרד לשלום מהשטחים שהם לא שלנו. קצת פוליטיקה לנו. יש? Make sense? את לא נראית לי משוכנעת. אם המחשבות הן מחשבות מטה, אם המחשבות הן מחשבות כאלה שמובילות לאינסייד, אם המחשבות הן מחשבות על התכנים, כמו למשל ההשתנות המתמדת, ההרהור הזה, ומה שמיטיב, כן? אז בטח. לפעמים יש גם מחשבות, את יודעת, המחשבות שקשורות לסיפור חיים שלנו, שיש בהן המון תבונה, המון חוכמה, פתאום אנחנו מבינות משהו. זה לא רק המחשבות הבודהיסטיות הן אלה שמטיבות איתן. פתאום יש איזו הבנה עמוקה של משהו, או הבנה קטנה וחשובה של משהו. כן? זה גם מחשבה מטיבה, כי היא משחררת אותך. מחשבה שמשחררת אותך היא מחשבה שטובה. מחשבה שמבהירה לך משהו היא מחשבה שטובה. אוקיי. כן.
יש לי שאלה לגבי עבודה, הסוג השלישי הוא להיכנס לתוך מחשבה ולראות מה קורה שם.
כן, לתוך הסיפור. להיכנס לתוך הסיפור ולראות מה קורה שם, סוג השלישי.
זאת אומרת, אני נכנס רגע לעולם של טראומה, ויש טראומה שיש להם אופן של עוני, זאת אומרת, אופן של כוח. ואני מרגיש שיש משהו שלתת ביטוי למשהו שלכאורה לא מיטיב באופן נקודתי, באותו רגע בשביל להחזיר כוח, לבטא איזשהו קול או לבטא איזשהו תנועה, שיכול להיות מאוד מיטיב, אפילו שיכול להתפס כבר מיטיב. רציתי לשמוע מה דעתי.
בעצם רק אתה יודע מה מיטיב בתוך המים שלך ומה לא מיטיב, עזוב איך זה יכול להתפס. אם אתה מכיר את התהליך הזה של עבודה עם טראומה בשבילך, ואתה בוטח בחלק הזה בך שיודע לעשות את זה, אז go for it. בסופו של דבר אתה תדע די מהר אם זה מיטיב או לא מיטיב. אם נסחפת לתוך מערבולת הטראומה, או נשארת בחוץ ויכולת להושיט לעצמך יד סוף מספיק ולשלוף את עצמך החוצה. אבל מראית העין היא פחות חשובה מאשר העומק של הדבר. כן, כן, כן. נכון, אבל זה שלושה נתיבים שונים, הם לא צריכים להתערבב בהכרח. הנתיב השלישי הוא באמת נתיב שיותר קשה להסביר אותו, אני מתכוונת לטכניקה השלישית, לאומנות השלישית של עבודה עם מחשבות שחוזרות על עצמן והן עקשניות. זה לאו דווקא חייב להיות טראומה, טראומה ביוונית זה פצע בעצם, והיום יש המון המון לימוד סביב זה, חקירה סביב זה, מאוד חשוב. עדיין, זה לא הכל פצע, לא הכל טראומה, יש שם, יש, טוב, צריך לעבוד עם דוגמה, אבל בדרך כלל יש שם קולות חזקים שיש להם משמעות חשובה בשבילם. זה טוב להכיר אותם. תודה. כן, טל. טל שואל איך מתרגלים בסיטואציה שאנחנו overwhelmed ברמה בלתי נסבלת. זה באמת מאוד קשוח. ולפעמים התרגול כשאנחנו overwhelmed ברמה בלתי נסבלת, שזה נשמע לי מאוד מאוד דציבלים גבוהים כאלה של overwhelmed, התרגול לאו דווקא חייב להיות בשקט, בישיבה, בתשומת לב לנשימה או לגוף. לפעמים הדבר הנכון יהיה לפקוח עיניים, לצאת החוצה, ללכת לטייל. וזה תרגול מיטיב, כמו כל תרגול אחר. הטכניקה, הדבר הזה שאנחנו עושים פה של לשבת בשקט יום אחרי יום, במדיטציה, באולם, דבר נפלא. וזה ממש כמו סוג של מעבדה שמחבר אותנו פנימה, אבל לא צריך להפוך אותו לעיקר. זה לא הכלי הנכון בכל מצב. שיש חוויה כזאת של overwhelm, שזה too much, אז אולי זה דווקא לא נכון לעשות את זה. ונכון איזושהי מדיטציה בתנועה, כמו הליכה או הליכה מהירה, לפתוח את דלתות החושים, ללכת, לצאת החוצה, לנשום אוויר, לראות את הצבעים של הגוונים של הירוק, את העצים, ככה קצת להתחבר לעולם, דווקא לצאת מהמקום הסגור. השאלה היא כללית, אז אני נותן תשובה כללית, זה באופן ממש כללי, אני אומר לך. אם אתה יכול להישאר מיינדפול שם, וואו, זה המון, זה מאוד קשה. כשאתה overwhelmed, מאוד קשה להישאר מיינדפול. וזה נכון שכשאתה מתרגל, כשאתה לא overwhelmed, אז האיכות של המיינדפולנס מתחזקת בך. ואז גם כשיש סערה מאוד גדולה, היא בעצם באה לעזרתך. זה לא באמת הסלף עושה את זה, זה לא אתה עכשיו צריך להיות מיינדפול, אלא המיינדפולנס היא איכות, כן? היא באופן טבעי מגיעה אליך. אבל יש עוד איכויות שאנחנו רוצים לתרגל אותן כשאנחנו בתוך סערה או בלגן, כמו הרפיה, כמו מטה, טוב לב לעצמנו. זה make sense? זה נוגע? את בעיקר מדבר על סיטואציות של כעס, שאתה overwhelmed by כעס. בישיבה או בחיים, או בכלל, בחיים. טוב, אז גם זה די כללי, אבל אני יכולה להגיד שכעס אפשר להתייחס אליו כאל רגש מסדר שני. כי כעס בדרך כלל עולה כשאנחנו לא מסכימים לחוות או פחד או פגיעה, או את שניהם. ואז כסוג של באפר, כזה סוג של לא, זה יותר מדי לי לחוות פחד או פגיעה או גם וגם, עולה בנו כעס, והכעס הוא מצטר לנו מאוד מאוד אמיתי, מאוד משכנע אותנו, שאנחנו צודקים, ושהבן אדם הזה שאנחנו כועסים עליו, או האובייקט הזה שאנחנו כועסים עליו, יכול להיות בני אדם, או כל דבר, כן, הוא אשם, והוא לא בסדר, והמיינד מחלק לנו את העולם, אני הצודק והבסדר והם הלא, כן, וזה, ה-sense of self מאוד מתמצק שם. אני הזה שהוא הבסדר, כן? וכל השאר במחנה השני. ובעצם, אחת החקירות המעניינות לעשות זה לרדת עוד קומה בעדינות פנימה מתחת, מתחת לכעס, ולהסכים לעצמנו להרגיש את הפגיעה או את הפחד, או גם וגם, זה מה שקיים. וזה ממש משהו שאנחנו לומדים לפתח אותו עם הזמן. אז כשיש הצפה כזאת של כעס, אז גם המיינדפולנס עוזרת לנו לא לפעול את הכעס, כן? לא להזיק למישהו אחר, לא להזיק לעצמנו אם זה כעס עצמי, וגם לחפש את המקום הרך הזה, המקום הפגיע הזה, שבשביל לשמור על עצמו הוא היה חייב, כן? לשים איזה וולקנו כזה, איזה הרגש כזה, אני כועס וזה מה שמגן עליי. אוקיי? תודה, טל. כן. כן, כן. אז הרגעים האלה שמשהו אחר קורה, דיברתי על זה פה? זה הייתי אני? תני לי דוגמה למה את מתכוונת. כן. אז זאת חוויה שהיא בעצם פחות מוכרת לך או לא מוכרת לך, זה מה שאת אומרת? ואז משהו נבהל, ואז את נבהלת. ואז יש חוויה אחרת, זה מפסיק. אוקיי, אוקיי. כן, אני צריכה להיזכר על מה דיברתי. לפעמים, הרי אנחנו כל כך רגילות לזהות את עצמנו עם ה-body-mind-organism הזה, שנקרא הגוף, התודעה, הלב, הרגשות, הסיפורים שלנו, ההיסטוריה שלנו, התמונות, המנטליות שיש לנו על עצמנו. ומשהו בתשומת הלב, יחד עם האיסוף, יחד עם הסמאדי, יחד עם הריכוז, שתי איכויות של מדיטציה, במיוחד שאנחנו רגע אחרי רגע בפרזנט מומנט, פתאום הסיפור יכול לנשור מאיתנו לרגע. וזה יכול להיות מלחיץ. זה כזה, רגע, אז מי אני? אז מה אני? אז אני לא מזהה את עצמי לרגע, אני לא מכירה את עצמי לרגע. אתם מכירים את החוויה הזאת? לפעמים יש את זה כשהם מסתכלים במראה? נכון? אתם מכירים את זה? פעם בכמה זמן? תכף אנחנו בודקים, אז זה אני. נקסט. אוקיי, okay. יצא לכם פעם להסתכל במראה ולאיזה רגע היה שם איזה, לא זיהיתי. שאני צוחקת. רגע, מי זה? כזה. הסלף, משהו בחוויית הסלף משתנה. Okay. ואז יכולה להגיע בהלה, כי אנחנו מאוד מאוד רגילים להיות מי שאנחנו. או להיות מי שאנחנו חושבות שאנחנו. אבל עוד ועוד התוודאות לחוויה הזאת, ויכולה להיות מאוד קטנה, זה שום דבר מיסטי. זה יכול להיות באמת התחושות האלה שפתאום את מרגישה את עצמך אחרת, ואת לא בדיוק סגורה על מה קורה. יש אולי איזושהי התרחבות, פתאום איזושהי עדינות יכולה להגיע, פתאום תחושה אחרת של הגוף במרחב. נכון? Don't freak out, זה מה שיש לי להגיד על זה. זה לא להיבהל, זה אלה סימנים טובים, כן, של ההתרככות של השל, של הקליפה הזאת. כן, זה, כן, זה לא שאת עושה את זה באופן מודע, הרבה פעמים זה פשוט קורה ככה, זה פשוט חוזר חזרה, ההתגבשות הזאת, רק לדעת, רק לשים לב. ואנחנו, תחשבו על משחק דומינו רב-ממדי כזה, שאנחנו דוחפים, כן, קובייה אחת של הדומינו, קובייה אחת, הדבר הזה של הדומינו, וזה יכול לעשות שינוי מאוד רחוק במקום אחר בכלל. אז אנחנו הולכים עם כל החלקים שלנו ביחד, כזה מין. ומתישהו בפעם הבאה שתחווי את הדבר הזה, פתאום תראי שאה, לוקח יותר זמן, ואני עדיין, אני שם ורק אחר כך אני יוצא את זה. פשוט טוב לשים לב. אוקיי, מי עוד? כן, מיקי. להרחיב על ה-sense of self and no sense of self. מה זה? לחדד את הדבר הזה, כן. ה-sense of self, בטח כמו שהבודה דיבר עליו, זה סוג של אשליה. הוא מאוד מאוד נחווה לנו, מאוד אני. תחשבו עליכם רגע, נכנסים לחדר, נגיד נכנסים לפה, ומישהו מצביע לכם, אני מצביעה עליכם ואומרת, את אשמה. כן. מיד המקום הזה של, מה עשיתי? מה פתאום? אנחנו מרגישים את עצמנו מאוד, מאוד מוצקים לרגע, נכון? מול, או נגיד זה יכול לקרות לנו כשאנחנו עומדים נגיד על איזה צוק ולמטה יש תהום ו... יש את המקום הזה שזה לא רק בהלה, זה גם חוויה של אני תכף נופלת. מול מקום אחר שאנחנו יכולים לשבת בטבע, בנחת, מול שקיעה יפה, מול נוף, ברגיעה גדולה, אין שום איום, אין שום דבר שצריך לעשות אותו, משהו מאוד מאוד נרגע, ואז ה-sense of self מאוד מתרכך. עד כדי שהוא אפילו נעלם לרגע ובכלל לא נשים לב. עד שמשהו אחר קורה, שכחתי לחבות את הגז, לא שכחתי, מה? אופ, התגבשנו עוד פעם. כן? אז אנחנו יכולות לראות במהלך היום, יש כל כך הרבה פעמים של פתיחה, התרחבות כזאת, אווריריות כזאת, ואז עוד פעם התמצקות. זה נורא מעניין לשים לב לתנועה הזאת וגם לסיבות. ומה קורה לנו? מה ממצק אותנו? ומה עוזר לנו להתרחב? ולהתחיל לראות שיש חורים בחוויית הסלף שלנו. ואם נסתכל על זה יותר לעומק, חוויית הסלף היא גם, איך שאנחנו תופסים את עצמנו, זה מאוד מאוד תלוי זיכרון. אנחנו זוכרים את עצמנו אחורה, כביכול, אבל מכירים כבר, יש הרבה מחקרים שמדברים על הזיכרון כמשהו מאוד לא אמין. מאוד לא אמין, מאוד קל להמציא זיכרונות אפילו. כן. ואת מה נזכור? נזכור את הדברים הדרמטיים, נזכור את הדברים היוצא דופן, לא נזכור את רוב הדברים, שהם לגמרי חלק מהחוויה שלנו, ואז מצטיירת לנו מתמונה כזאת, פעם נכון היו משחקים כאלה לילדים עם נקודות, עם מספרים שהיינו מחברים, ואז הייתה יוצאת איזה דמות כזאת או משהו. יש מלא 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 נקודות, אנחנו מחברים אותם נורא מהר ככה מין, ומשליחים את התמונה של מי שאנחנו חושבים שאנחנו על הדבר הזה, שהוא הרבה יותר גדול מאשר מי שאנחנו חושבים שאנחנו. אנחנו עסוקים בלחבר את הנקודות כל הזמן, ולהקטין את עצמנו בלי שאנחנו יודעים שאנחנו עושים את זה, כל הזמן. ואז כשיש את הרגעים האלה של החסד, אני אוהבת את הקיצור שלהם, זה נשמע קצת צבאי, אבל זה רשחים. רגעים של חסד. פעם מישהו אמר לי את הקיצור הזה מאז אני משתמשת בו. קיצור הצבאי הכי. לשים לב לרגעים האלה במהלך היום, כי הם פותחים לנו את הסנס אוף סלף. הבודה, כשהוא דיבר על זה, כמו שהזכרתי את זה אתמול, אז אנחנו מורכבים מחמישה אלמנטים כאלה, מצבורים כאלה, הגוף, התפיסה, והסנקרות, והתודעה, והבדנה, כן, אז, וכל אלה ביחד, מין קונגלומרט כזה שנותן אשליה של אני. ובעצם הרבה מהלימוד זה to refute, זה לנסות ולראות בכל מיני אופנים איך זה מיראז', איך זה לא אמיתי. עכשיו, למה זה כל כך חשוב לנו לראות שזה לא אמיתי? כי זה נורא גורם לנו סבל. נורא 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 גורם לנו סבל. המקום הזה שנאחז ונתפס, אנחנו יכולים שנים לסחוב תינות על אנשים אחרים, לסחוב כעסים על עצמנו, לסחוב מה לא. כן? מתוך אותו מקום שמאמין בסלף הקבוע הזה, שלנו ושגם של מישהו אחר. מתוך מקום שמאמין שהסלף הקבוע הזה הוא אוטונומי והוא נפרד, והוא זה שבוחר את הבחירות והוא השם, או הוא ראוי לשבח. ממש ממש אשתדל לדבר איתכם על הפיקציה של הבחירה החופשית. זה אחד מהפט סאבג'קט שלי. We'll go there. לא היום, אבל we'll go there. אז כל הדבר הזה, זה עניין לחקירה. מאוד, מאוד מעניינת, מאוד משחררת. ותכלס זה יכול להיות נורא פשוט. בכל פעם שאנחנו חובות דוקה, חווים דוקה, בסה, סטרס, חוסר סיפוק, חוסר שביעות רצון, כל הדבר הזה של הסבל, לחפש את ההתהדקות שלנו, את האחיזה שלנו. תמיד יש שם הסלף. יש כמה מוקדים של אחיזה, לפי הבודה, ואחד מהם זה אחיזה בסלף, אבל, ברעיון הסלף, אבל הם כולם קשורים לרעיון הסלף. אחיזה בדעות ורעיונות, גם יש שם הסלף, אחיזה בתענוגות חושים, גם כן יש שם סלף, אחיזה ב-rites and rituals, כל מיני תקסים שלנו. אני רגיל לשתות את הקפה שלי ככה. ואם אני לא אקבל את המקלחת שלי לפני השינה, אז אני מאוד אסבול. או מה שזה לא היה, התקסים והריטואלים שלנו, כן, שגורמים לנו לסבל, תמיד יש שם סלף. אז באופן, אפשר להגיד, מובהק, לחפש את הסנס אוף סלף כשיש את הדוקה, וכשיש את הסוכה, את הנחת, את האושר, את הרגעים האלה של הלא דוקה, לשים לב, סוכה זה הפוך של הדוקה, זה האושר, אבל זה pleasure and pain במובן הזה, אבל בכל מקרה, לחפש מה קורה לסנס אוף סלף שם, של רגע, no problem, אתם מכירים את זה, אתם יכולים, וואי, אפשר לקום שנים באמצע הלילה עם מועקה. מה עשיתי, מה אני אעשה? למה עשיתי ככה? מה אני אעשה עם החיים שלי? רובץ 8 טון על עד. כאילו, מה? ומי הכוכב הראשי? נחשו. הסלף. אורל.
לא, אני.
מי הכוכב הראשי? הסלף. כן. ופתאום, רגע של חסד, בלי הקיצור, לא משנה, רגע של חסד, קמנו בבוקר, יש לנו תחושה לא מוכרת, מפתיעה, משונה, מה זה הדבר הזה? אושר. ברגע אחד, מיד אנחנו מתחילים לחפש מה לא בסדר. מה עשיתי כדי לשחזר, אני חייב להבין מה עשיתי כדי ש... כן. בסדר, זה מאוד טבעי, אבל... בואו נשאר רגע עם החוויה הזאת ששם הסלף is totally okay. הוא לא נהיה דלקת. אחד מהפרשנויות של ההצמדות בפאלי זה אופה דנה. ההיחזות הזאת היא אחת הפרשנויות שלה, זה ממש סוג של דלקת. זה משהו שיוצא מכלל, פפ, משליטה ומודלק. אז גם לחפש את המקומות ממש במובהק, כמו שעשינו לפני כמה ימים עם הפלז'ר, לחפש את המקומות המעודנים האלה, הכיפים, המאוד פשוטים, שחומקים לנו רובם מתחת לרדאר, ששם אין שום בעיה. אפילו שקר, אפילו שיורד גשם, אפילו שהלכתי בחוץ ושכחתי את המטריה ונרטבתי. ועד אז היה סופר מתרגר אותי, כי המחשבות היו מספרות לי סיפור שאני אתקרר, וזה, וקורונה, וכל הדבר. ופתאום אני פשוט, המיינדפולנס פתאום מתגייסת שם, אחרי כל השעות שתרגלתי אותה והימים, והשבוע השלם שתרגלתי אותה, ואני מרגישה את הטיפות של הגשם, וזה קר, ויש בזה אפילו משהו נעים, ואין את כל המחשבה של מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. והסנס אוף סלף הרבה יותר רחב שם, והברירי. Make sense? Yes, but... ל-deconstructions of the self. זאת אחת הטכניקות, יש כל מיני טכניקות, לפרק את הסלף, לפרק את האשליה, כי אין סלף באופן שאנחנו תופסים אותו. ושוב, כמו השם, זורחת שוקעת, כמו מלא דברים שאנחנו מרימים את הראש למעלה באמצע היום, ורואים שמיים כחולים. אין שם צבע. אין שם צבע, זה נדמה שיש שם הצבע, או החושים שלנו מתעתעים כל הזמן, כל הזמן. Our senses are deceiving. ואותו דבר החוש הזה שאומר את קיימת באופן נפרד, ולכן את צריכה fight, flight, freeze. לכן את צריכה להילחם על המקום שלך בעולם. את וכל 7 מיליארד האנשים. זה לא מיוחד למיקי, זה כולנו. הסנס אוף סלף מספר לנו סיפור מאוד מכאיב, שמתחזה לאמת והוא לא אמת. למשל, הוא יכול לספר לנו שיש דבר כזה של איך השפע בעולם מתנהל לפי משק אנרגיה סגור. אם למישהו יש איזה על חשבוני, אם ליש איזה על חשבונו, למשל, זו תפיסה לא נכונה. תפיסה יותר נכונה היא תפיסה של mother's milk, ככל שנותנים יותר ככה יש לנו יותר. ככל שאנחנו בנתינה, ככה יותר טוב לנו. כן? אבל הסלף, הסנס אוף סלף יגיד, לא לא לא, תשמרי לך כי לא יהיה לך. המקום הזה של ההישרדות. החברה החקלאית שלפני 12 אלף שנה, הפסיקה להיות אגליטרית, הפסיקה להיות חברה שוויונית, שבה יש את החולקים ביחד, כן? ואז התחילו היררכיות ומעמדות, וכל הסיפור הזה. אני לא חושבת שהסנס אוף סלף התחיל רק שם. בטח, תמיד היה, אבל אחר, זה היה הרבה יותר קומונלי, הרבה יותר רחב, נראה. הדיקונסטרקשן זה את אחת הצורות הקלאסיות בלימוד הבודהיסטי כדי להבין את זה. וזאת אחת הדרכים להבין למשל אמפטינס, שמסתכלים כמו שהקראתי אתמול את הסוטרה של אחת הנזירות, שאומרת זה בדיוק כמו מרכבה שאת לוקחת ומפרקת אותה ואת לא מוצאת את המהות שלה. אם אני אקח, תדמיינו שעון, בסדר? דמיינו שעון אנלוגי, כזה עם חוגים וספרות וכל הדבר הזה. והוא עובד על בטריה והוא תלוי לקיר. בסדר? כולם רואים את השעון הזה לרגע? 12 ספרות ושני מחוגים. זה טיק טוק, טיק טוק וככה. ואנחנו אומרים, זה שעון, נכון? איפה השעוניות של השעון? איפה זה, מה? זה בצורה העגולה? אם ניקח ונהפוך את הצורה למרובעת, זה עדיין יש שעון, נכון? זה במספרים? יש שעונים גם בלי מספרים, נכון? אולי זה במחוגים. באיזשהו שלב השעון יפסיק להיות שעון. נתחיל, נוציא את המספרים, נוציא את המחוג הגדול, נוציא את המחוג הקטן. זה עדיין שעון. In a way זה עדיין שעון. אולי שעון שלא עובד, אבל עדיין שעון. נוציא לו את הבטריה. מתי הוא מפסיק להיות שעון? מה האלמנט? אין דבר כזה. זה בדיוק הנקודות שהמיינד חיבר ואמר זה שעון. כי כל הדברים ביחד make sense של שעון. אותו דבר עם הסלף. אין. נחפש היטב, 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 היטב. לא נמצא. איפה זה? בגוף. הגוף משתנה כל הזמן. תחשבו עלינו מגיל 5, 5 חודשים, 5 שנים, 50 שנה. כל הזמן משתנה. אנחנו לא רואים את השינוי. הוא קורה הרבה מתחת לרדאר שלנו, אבל בוקר אחד אנחנו בשוק. למשל. מה זה השיער שצומח לנו על הפנים אם אנחנו בנים בגיל ההתבגרות? וואו, יכול להיות קשוח. מה, זה במיינד? במיינד שלנו? כמו שכבר ראינו, המחשבות שלנו, שלנו, מה הופך אותם לשלנו? מגיעות, הולכות, לא מצייתות לפקודה שלנו, נכון? איפה הסלף הזה? איפה הוא נמצא? אז אחת הדרכים זה to deconstruct it like that, בחקירה. חקירה אינטלקטואלית חשובה, של להבין שהדברים הם לא באמת איך שהם נראים לנו, מראית עין. Yes? מיקי. כן. וואן, כן.
רציתי לבקש שתרחיב קצת על הנקודה שבה עולה פחד או תקלה או חבדה של קו חשובה שהסלף מתעמם. אני בחוויה שלי, אז בהתחלה הייתה מאוד נעימה. עובדה שהמחשבות ככה דוחות וההתנחפות מגיעה למרחב.
כן.
הגעתי לאולם לפני איזה יום יומיים, וחשבתי לגעת בעץ, I never do that.
כן.
לגעת פה ולהגיד לו משהו. אבל זה התחלף. היום יומיים האחרונים דווקא התחושה את אחר פינתה את עצמה לתיבות, וזה תחושה לא נעימה.
כן.
ועכשיו משהו בתשובה שלך להנהל, אפילו גם מכניס ככה ממש דקירה ככה בבלון הזה של הסלף ולפחד. השאלה שלי זה האם להתמודד עם זה כמו שמתמודדים עם כל פחד, אז להתמודד לגור, לראות מה עולה וכולי, או שאת אומרת יש פה איזשהו תהליך, איזשהו שלב בתהליך של
הדרמה,
של הדרך
שצריך להתמודד בצורה אחרת. לא, זאת הצורה. מה זאת הצורה? יש לנו ארגז כלים ממש גדול, ואתה כמתרגל ותיק, אתה מכיר אותו, אתה יודע להיות עם הדברים, אתה יודע להיות עם החוויה, אתה יודע להיות עם התחושה, וגם לשים לב לסיפור. זאת אומרת, עכשיו, ביומיים האחרונים, יש לי קהות חושים. In a way, זה בכלל לא משנה. עכשיו אני אזרוק עוד חומר, עוד חומר טוב לחלל האולם שלנו. החוויה עצמה לא משנה. לא משנה אם אתה כהחושים או משועמם או ער כזה, bright. יותר כיף להיות ברייט ופחות כיף להיות כחושים, אולי, לא תמיד, אבל זה לא משנה לחופש. החופש הוא בלתי תלוי במה שאתה תרגיש כלפיו. ויותר מזה, אתה יכול למצוא את החופש בתוך מה שאתה מרגיש, ככה. בין אם יש קהות חושים, ערפול, לא משנה. קפיש? אז זה לא שאנחנו עוברים מהקבצה ג' לב' לא' ואז יהיה לנו רק כיף כל הזמן ורק נאכל גלידה בבוקר, בצהריים, בערב, למה גלידה? זה מה שהמיינד שלי קפיץ, ורק יהיה לנו עונג. זה הרבה יותר מגניב מזה. החיים ממשיכים עם ה-ups and downs שלהם, עם ה-pleasure and pain שלהם, יאללה, bring it on. וזה לא בשום צורה שהיא מכשול ל-liberation. טוב, חברות, חברים, שעה 8:27. בואו נשב עוד רגע יחד. עם השאלות, עם הקולות, עם התשובות, עם הדבר הזה שזה עושה בפנים. בלבול, בהירות, שמחה, פחד, עניין, סקרנות. תודה על ההקשבה, תודה על השאלות. אנחנו נצא לתרגול והליכה, אפשר בכיתות, אם קר לכם מדי. תחכו לשאלות ואולי גם לתשובות, לזרום לכם במערכת. ב-9, אפשר לתמי הפעם היום? אורן, ב-9. צלצול ונחזור לכאן לסשן של המטה של הערב. תודה.